Ghost be to Hashem, V'yeretz Chaim.
Lulei emati, L'ros be to Hashem. מאזינים כל הנהל, אנחנו נמשיך בתוכנית סיפור חיי רבנו. אנחנו עדיין בשנת תקנ"ב שרבנו בגיל 20. מקום מגוריו מדוודביקה.
Shkochem Yerushalayim Tidbak L'shoini
L'chiki. ומכפר סקילה נסע רבנו זל לעיר ניקולייב, ותכף ומיד כשבא לעיר מצא שם ספינה טעונה חיטים, ספינה של סוחרים שנוסעת לעיר חרסון, והתיישב לנסוע עם הספינה הזאת עד חרסון, והגיע לעיר חרסון כמה ימים קודם חג השבועות. אז מלאג בעומר עד חג השבועות זה 20 יום בערך. ואמר שם תורות נפלאות על הפסוק יקם שערה לדממה בתהילים קופזיין, ועוד כמה תורות אמר רבנו שם כשהגיע לעיר הזאת חרסון. והיו שם בעיר חרסון אנשי הרב מילדי, כן, חבדניקים, תלמידי הרב מילדי, וזה האדמור הראשון של חב"ד, והביאו לפניו תורות הרב, סיפרו לו חידושים, וסתר דבריו רבנו לפני אנשיו, והראה להם שאינו כן כמו שאמר. והיה בחג השבועות בעיר חרסון, ובלילה היה ער כל הלילה כנהוג, וקודם אור היום הלך עם האיש שלו רבי יצחק למקווה, ובכל הדרך שהלך עם עולם מקווה, רבנו שואל אותו כל רגע, תגיד לי, אתה שומע קולות? רבי יצחק עונה לרבנו, לא יודע, אני לא שומע כלום. מתפלא רבנו, אומר, איך אתה לא שומע? אחר כך שואל לו עוד פעם, אתה שומע קולות? הוא לא, לא. אמר לו רבנו, אולי הקולות שאני שומע זה הקולות של המקלה? והלכו יחד למקווה. בדרך למקווה הוא שאל אותו, אולי מה שאני שומע... השיב לו האיש, רבי יצחק, אני לא שומע שום מקלה, שום קול. ותמר רבנו זל מאוד, והבין רבי יצחק שהוא שומע עכשיו קולות וברקים של קבלת התורה. בתוך המוח שלו רבנו שמע את הקולות האלה. וכשהגיעו למקווה, טבל רבנו זל הרבה טבילות מאוד, וכשיצא מהמקווה אמר לו רבנו זל, שנודע לי עכשיו בעת קבלת התורה, בעניין אני אמר בזוהר הקדוש, תיקוני זוהר, תיקון למד ג', מה כתוב שם בזוהר? אית יראה ואית יראה, יש יראה ויש יראה. ושם הרבן אומר, וליראה יש יראה גם בעצמה. אז זה עכשיו נודע לי, זאת אומרת בדרך נודע לו ההסבר של הזוהר הזה. ועכשיו נודע לי שיש עוד יראה. שהיא גם כן עוד יותר ויותר, אפילו מיראה אילאה הנזכרת שם. כי נודע לי עכשיו יראת אלקות, שהיא יראה ופעת גבוה ועצום וברומם ומנוסה מאוד מאוד. מה רבנו שם אומר? שהיראה בעצמה, צריך לדעת, היצורים הרוחניים, הם יצורים רוחניים, מלאכים, יצורים רוחניים. אמונה, זה ייצור חי, קוראים לו אמונה. זה ייצור רוחני שקוראים לו אמונה. אהבה, זה מלאך, זה ייצור רוחני ששורה בלב של האדם. חסד, כל הדברים הרוחניים זה לא דברים מופרכים, זה דברים קיימים, רק אין להם גוף. הגוף שבו הם מתלבשים זה הגוף שלנו. בתוך הלב שלנו הודרת אהבה. אז הנה הדבר הרוחני. אז הדבר הרוחני הזה, הוא בעצמו יש לו יראת השם. האמונה, רבנו אומר, גם לה יש אמונה בהשם, כי זה ייצור. והוא אומר, ולאמונה גם יש אמונה בהשם, ולאמונה יש גם אמונה בהשם. האמונה יותר גבוהה ויותר גבוהה ויותר גבוהה, ואותו דבר ביראה. אז עכשיו נודע לי שיש יראה, ויש, ליראה יש יראת השם, גם היא יראה מהשם, היראה בעצמה. ועכשיו התגלה לי יראת אלקות, שהיא יראה ופחד גבוה ועצום, ומרומם ונושא מאוד מאוד. ואמר אז את מה שכתוב בליקוטי מורן, סימן קוף במחת. כמו שאמרנו, מידת היראה בעצמה היא יראה מהשם יתברך, ואם כן יש לה גם כן יראה, וזאת היראה היא גם כן יראה מהשם יתברך, ואם כן יש לה גם כן יראה, וכן נכללת יראה עד בחברתה, למעלה למעלה, עד אין סוף. אין סוף מדרגות יש, אין סוף מדרגות, זה החיים הנצחיים. לעלות באמונה ועוד אמונה, מאמונה לאמונה, שבן אדם לא שב על השמרים שלו, וזהו, הגעתי, ואני יופי טוב לי בחיים. למה? יש יותר גבוה ויותר גבוה ויותר גבוה, וכשהוא מגיע לגבוה יותר באמונה, וגבוה יותר בשמחה, וגבוה יותר באהבת השם, הוא מסתכל על מה שהיה שנה שעברה, הוא בכלל לא רוצה את זה, מה זה? זה בדיחה? איך שהאמנתי בהשם שנה שעברה, איך הבנתי מה זה השם שנה שעברה, איך אהבתי אותו שנה שעברה, וכן הלאה, ועד אין סוף. בחיים האלה ובחיים הנצחים, כל הזמן מטפסים ומטפסים ומטפסים, עד אין סוף. זה החיים הנצחים. וכל פעם מקבלים עוד מתנה, מתנה חדשה. ואז קודם שבועות, דלת בסיוון, שבת קודש, פרשת במדבר, יצא נפוליון הצרפתי באוניות מלחמה ללחום עם מצרים. ואף שהיה קצת בלבול ופחדים, אבל פי כן הסכם בדעת רבנו זל שהוא ימשיך נסיעתו ולא יסתכל על שום עיכוב בעולם. ותכף ומיד, אחר שבועות נסע רבנו זל עם האונייה מאיר חרסון עד אדס, אודסה. כן, עם האונייה מנמל לנמל, עדיין הם באוקראינה הגיעו לאודסה. ואז בימים ההם מי שרצה לנסוע לארץ ישראל לא נסע דרך אודסה, אדס. למה? כי היו מתייראים לנסוע דרך שם. כי אמרו שהיה מסוכן שם. אך הוא בחוכמתו הגדולה הבין שטוב יותר לנסוע על ספינה מאדס לעיר איסטנבול שבטורקיה מכמה טעמים. כי מקצרים את הדרך הרבה מאוד, מאשר לנסוע בדרך השנייה, שהיא דרך העיר גלץ. גלץ זאת עיר שנקראת היום ברומניה אליטי, או אליטי. זאת אומרת, מאדס, אודסה, דרך הים נוסעים לנמל רומניה, ומשם לארץ זה דרך יותר ארוכה. אז כולם היו נוסעים בדרך ארוכה, כי פחדו לנסוע דרך אדס, אמרו שיש בעיות בים, בנסיעה דרך שמה. אשר נהגו רוב העולם לנסוע דרך שם, וכן יוצאים מן הסכנה שיש כשנוסעים דרך העיר גלץ, שיש סכנה גדולה. כשיורדים מהנער טונה, שם נער שנקרא טונה, על הים כמפורסם, מטעמים אלו לא השגיח כלל הדברי העולם. נער טונה זה נקרא אז, היום קוראים לזה אדינובה, או הדנובה. אז יש מעבר מהנער לתוך הים, וזה מצב מסוכן לספינות. ותזכרו, מדובר פה על ספינות של פעם, לפני 200 שנה, ספינות מעץ, וזה היה קשה. ספינות היו יכולות להתפוצץ ולהישבר וכל מיני. אז רבנו לא השגיח על כל דברי העולם שאמרו לא נוסעים דרך אדס לארץ, כולם נוסעים דרך רומניה, רק סלע דרך חדשה, דרך אדס נסע לאיסטנבול, ומאז ועלה נסע דרך כבושה, הכל נוסעים דרך שם, קיבלו אומץ, ראו שמתחילים לנסוע דרך שם. וכשהגיעו לעיר אדס, רבנו ציווה את האיש שנסע עם רבי יצחק, שיקנה בעבורו הרבה נייר לכתיבה ודיו. וזכרו מקום בספינה לנסוע לאיסטנבול מאדס, וביציאתם מאדס אל הספינה ליוו אותם הרבה אנשים מאוד בכבוד גדול, הכירו את רבנו, הרי באוקראינה הכירו אותו כצדיק, ונסעו אחרים כמה עגלות וליוו אותם בשיר, במשצה ובשמחה גדולה מאוד. ותכף ומיד בבואם אל הספינה התחיל רבנו זל לכתוב חידושי תורה, והזהיר את האיש שנשא עמו רבי יצחק לבל יעיין כלל בכתבים שלו, והוכרח האיש להבטיח לו בהן שלו, ואז האמין לו ונתן לו את המפתח של הטבע ששם רבנו הכניס את החידושים שלו.
Adonno bechiyo Betzioyo Umesper Birushalayim.
כשהתחילה הספינה לנסוע על הים השחור מעדס, תכף במעט לעת הראשון, 24 שעות הראשונות שהם כבר בים, הייתה רוח שערה גדולה עד שהגלים קפצו על הספינה והוכרחו להיות בחדר סגור ומסוגר מחמת המים שלא יבוא עליהם, והיו ברקים ורעמים ורוחות גדולות בלי שיעור וערך, וכן היה פחד גדול מרעש הרעמים והגשמים ושעון הגלים, ומחמת פחד לא היה אפשרי לישון בלילה. על ההתחלה התחילו המניעות להגיע לארץ ישראל, פחדים ודברים כאלה. אנחנו צריכים ללמוד מזה, אנחנו רק מתקרבים לקדוש ברוך הוא, מנסים איזה משהו, בא לנו איזה מניעה, עושים מחור הפנה וחוזרים לרגילות שלנו. אבל רבנו כשרצה משהו הלך עד הסוף, ידע זה משהו ששייך לחיים הנצחיים. שם על הספינה בא אל רבנו זל נשמת מת אחד שנפטר בסמוך, ודיבר עם רבנו זל מה שדיבר. אחר כך שאל רבנו זל את האיש שהיה עמו, את רבי יצחק, ראית? היה כאן ערך בשנים מבולחיביץ. כן, אותו נפטר זה היה מהעיר הזאת, בחור צעיר. יש אומרים, מי זה ערך בשנים הזה שרבנו אמר שבא אליו עכשיו המת? יש אומרים שזה היה אברך שליווה את רבנו מעיר מז'בוז לעיר קמיניץ ונפטר אחר כך. והשיב האיש רבי יצחק שלא ראה שום דבר. כנראה כל המראות האלה של רבנו וכל מה שהוא שמע, שהוא שמע את הקול של קבלת התורה, כנראה אלה הפעמים הראשונות שזה התחיל לבוא לו הדברים האלה. בגלל זה כל פעם הוא שאל רבי יצחק, אתה שומע? אתה רואה מה שאני רואה? אחר כך כבר זה היה ברור לו שרק הוא רואה, וזה רוח הקודש ונבואה. אחר נסיעה של 4 ימים מעדס, באו לעיר איסטנבול וישבו על הספר, שפת הים, כי לא יודעים באיזה בית להיכנס. כן, הכרטיס הנסיעה שלהם היה עד איסטנבול, ככה בשלבים, כי לא היו יכולים להכיר בין ישמעאלי ליהודי, ולא יכלו לשאול מחמת שלא יודעים לשונם, שפה לא יודעים, אין להם עם מי לדבר. וחיפשו אחר איזה איש, אולי מישהו שיודע גם לשונם, יודע גם לדבר ביידיש, ויהיה גם למתורגמן ומיליץ. וזימן להם השם יתברך אחד שיודע לשוננו ועזר להם מאוד, והלך עמהם ושכר בעבורם אכסניה טובה בעיר, בחלק הנקרא גליטה. כי עיר איסטנבול נחלקת לשלושה חלקים, גליטה הוא בחלק המערבי צפוני. אז הוא שכר להם שם מקום, אכסניה, בית מלון. וכאשר נכנסו לאכסניה אחר שעה או שעתיים, אמר רבנו זל שאינו רוצה להישאר שם. שאל אותו המתורגמן, אפשר טוב לפניכם להיות אולי במרכז איסטנבול, דהיינו בעיר המלוכה ששם גר הסולטן הטורקי, ושם אין שום זוג רשאי לבוא לשם, כי אם זכרים לבד בעיר שגר הסולטן אין כניסה לנשים, זה הסולטן צדיק אולי. והשיב רבנו ששם בוודאי טוב לפניו, והלך לשם. וזו הייתה העיר הישנה שבאיסטנבול, שהוא חלק המערבי דרומי, ושם התאכסן כי הוטב בעיניו המקום. ושם גילו להם אנשי המקום שיש שם שלוחה דרבנן מארץ ישראל. זאת אומרת, מארץ ישראל היו שולחים הישיבות שלוחה דרבנן, שליח של חכמים, זה שלוחה דרבנן, היו שולחים אותם לחוץ לארץ לאסוף כספים לעניי ארץ ישראל. אז שם כשרבנו הגיע לאיסטנבול אמרו לו שיש פה מישהו מארץ ישראל שהוא שליח של ארץ ישראל שבא לחוץ לארץ לאסוף כספים, ועם השלוחת הרבנן יש שני אנשים ממדינתנו, זאת אומרת אנשים מאוקראינה שהיו בארץ ישראל ועכשיו הם חוזרים לביתם לאוקראינה ונוסעים מארץ ישראל לחוץ לארץ. כאשר שמע זאת רבנו זל אמר לאיש שנסע עם רבי יצחק, אני מזהיר אותך, אל תגלה אותי כלל ולא תגיד כלל מי אנוכי אם ישאלו עליי, אל תגיד מי אני. ובואם לשם, כן, נפגשו עם השלוח הדרבנן ועם שני החסידים מאוקראינה, ובואם לשם מיד הכיר אחד משני האנשים האלה שנסעו מארץ ישראל לביתם, את האיש שנסע עם רבנו, הכיר אותו, שאל אותו, מה אתה עושה כאן, מה נשמע? ישיב לו, רבי יצחק, אני נוסע עם זה, הבחור הזה, הצביע על רבנו, לארץ ישראל. שאל אותו מי הוא, ישיב לו, יש לו דרכון מהקרדן של קירם אוסטרייך. קרדון, זאת אומרת, יש לו פספורט אוסטרלי, ככה אמר לו רבי יצחק. ולא רצה לגלות מי הוא בעצמו, כמו שהזהיר אותו רבנו, אז ככה הוא כאילו מרח אותו. ונכנס בליבם על רבנו זל, כן, זה המניעות מגדילים את החשק, זה שהוא לא גילה להם מי הוא, נכנס להם סקרנות לדעת מי הוא, ושיהיה מה רוצים לדעת מי הוא. אז נכנס להם דמיון שרבנו נוסע לחלוק על החסיד המפורסם בוצין הקדישה, מורנו הרב אברהם קליסקר, ואני אלווים אליו שהוא נמצא בארץ ישראל. רבי אברהם קליסקר נמצא בארץ ישראל, אז הם נכנס להם דמיון, אז הייתה מחלוקת בין רבני ארץ ישראל רבנים באוקראינה לגבי חלוקת המעות, איך לחלק את הכסף לישיבות. היה מחלוקת גדולה בין חסידי הקליסקר ובין חסידי בעל התניא חב"ד, וחשדו בו כי רבנו זל הוא שליח מוזכר מהמלוכה שילך לעשות מחלוקת על רבי אברהם קליסקר. ככה נכנסו בדמיון הזה, עד שהיה להם הוכחות גדולות על פי המדמה שלהם, שזהו, רבנו הוא שליח שהולך לארץ ישראל לעשות מחלוקת על הקליסקר שהם היו מעריצים אותו. והתחילו לחקור אצל האיש הזה רבי יצחק, החבר שלהם שמכירים אותו, שנסע עם רבנו, אם יש לו איגרת. זאת אומרת, יש לו לרבנו איזה מכתב, וקיבל ממישהו להעביר, השיב לו, הושיב להם שאין לו. שאלו אותו, ומה כוונתו בנסיעה זו לארץ ישראל? השיב, אני לא יודע באמת למה, וזה בפלא גדול, אתה נוסע איתו ואתה לא יודע למה. ולא רצו יותר לסמוך על רבי יצחק, ואמרו שגם הוא מרמה אותם. אמרו, אף על פי שמגבר אנחנו מכירים אותך, אתה איש קשר, אבל עכשיו אנחנו כבר לא סומכים עליך. אולי אתה כבר לא מחזיק בתומך. מה אתה מורח אותנו? שאלו אותו, תגיד לי, לפני שנסעת עם האיש הזה, אתה שאלת את הרב שלך, רבי נחמן, מדוודוויקה, הכוונה רבנו? הם לא הכירו את רבנו, רק שמעו עליו. אבל הם ידעו שהבחור הזה, החבר שלהם, הוא חסיד של רבי נחמן מברסלב. שאלו אותו, לפני שנסעת עם האיש הזה, הלכת לשאול את הרב שלך? אמר להם, כן. אבל הם כבר לא סמכו על דבריו, כי נדמה להם בבירור על רבנו זל, שהוא איש מרמה חס ושלום, ונוסע לחלוק על אנשי ארץ ישראל. החליטו ללכת הם בעצמם לרבנו ולחקור אותו. מי הוא? ומאיזה מקום הוא? ומאיזה משפחה? ולא רצה רבנו לגלות להם. והדיברו איתו בחוכמתם, צריכו לעשות לו כל מיני חוכמות, ורצו לחקור אותו בכמה אופנים, כדי להוציא ממנו איזה דיבור, להבין ממנו על ידי זה מי הוא. והוא השיב להם על כל שאלתם בחוכמתו, ולא יכלו להבין כלל, כי בלבל אותם, בלבל את דעתם, ורימה אותם, ועיקם את מוחם, עד שלא יכלו לעמוד עליו כלל, להבין ממנו דבר וחצי דבר. וכל פעם הוא היה נדמה להם לאיש אחר. למשל, שאלו אותו אם הוא כהן, השיב להם כן. אחר כך, ביום שאחר כך שאלו אותו אם הוא ישראל, אמר להם כן. שאלו אותו איך, אתמול אמרת שאתה כהן, ועכשיו אתה אומר שאתה ישראל? אמר להם רבנו, כהן זה מידת חסד. וישראל מידה אחרת, וברוך השם יש בי מידה הזאת וגם מידה הזאת. אמרו לו, ניכר אתה שאתה מהחולקים בוודאי, זה הסיבה שאתה לא רוצה לגלות מי אתה. והתחילו לסנוע אותו בתכלית השנאה, וביזו אותו בכל מיני ביזיונות, וכיללו אותו בכללות נמרצות בלי שיעור וערך כמה ימים. ורוב הביזיונות היו מאחד משני אנשים, אחד מהם הוא ביזה אותו יותר. ורבנו זל התחיל לבקש מהם ואמר להם, זאת תדעו, שבוודאי לא אגלה לכם עיקר כוונת נסיעתי לארץ ישראל, כי מליבי לפומי לא גיליתי, מליבי לפי לא גיליתי. אף על פי כן, מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, אז בואו נשב ביחד. אף על פי שלא ידע אחד עיקר כוונת חברו, אבל בואו, את הימים האלה נעביר ביחד. השיבו לו, אם תגלה לנו כוונתך, בוודאי תגיע לך טובה גדולה מאוד. השיב להם רבנו, אני רוצה לקבל מכם שום טובה, ולא אגלה לכם עיקר כוונתי בשום אופן. אדרבה, אתם תוכלו לקבל טובה אמיתי אם תרצו. השיבו לו, נראה בלשונך אתה מדבר כמו הגדולים, כמו האדמורים אתה מדבר, יש לך שפה, אתה מדבר כמו רבי ברוך ממזבוז, וכמו רבי שלום, וכמו רבי נחמן מברסלב, יש לך כאילו אתה מתגאה, שדרכם לדבר גדולות בלשון נסתר. אך בוודאי אתה לא אחד מהם, כי נראה שאתה בוודאי מהחולקים על הצדיק. ואמרו לו, הזהירו אותו, קודם שתגיע לארץ ישראל, אנחנו כבר נשלח מפה מכתב עם מישהו, שאתה מהחולקים והמרגלים, שלא תוכל לטעות אותם שמה שאתה מגיע לארץ. אחר כך הלכו לסרסור מהספינות, למטווח, והוא היה אחד מאנשי פולין, ונסע אישה מספרדים, פולני שנסע אישה בטורקיה, גר בטורקיה, הוא היה מתווך של הספינות. והמותו הייתה יוצאת ונכנסת בבית התוגר. התוגר זה המושל. אז אשתו הייתה, היה לה כניסה חופשית. והאיש ההוא הוא איש גדול שם. אותו תוגר, אותו הסרסור של הספינות. על כן הלכו אלו שני אנשים אל זה הסרסור וביקשו אותו ואמרו לו, למען השם תדע, אתה רואה את האיש הזה? אל תיתן לו לנסוע לארץ ישראל, כי הוא מהחולקים ורוצה לעשות שם גירוש חס וחלילה, ואם תוכלו לעשות לו איזה רעה, שכרך יהיה כפול מהשמיים, ככה שכנעו אותו להזיק לרבנו. ורבנו זל והאיש רבי יצחק שהיה עם הוא לא ידעו מזה בכלל שהם הלכו לדבר עם הבן אדם הזה, והוא הבן אדם עם מעמד והיה מסוגל לעשות כל מיני דברים, כי כמו שאמרנו, חמותו הייתה נכנסת בבית המושל חופשי. ושני אנשים ביזו את רבנו זל כל הזמן בכל מיני ביזיונות, ורבנו זל סבל הכל ולא רוצה לגלות להם בשום אופן מיהו, ורימה אותם בכוונה, ובלבל דעתם מאוד מאוד, עד שהם מבזים אותו בכל פעם, עד שבכל פעם הוא משנה ענייניו, פעם אחת דיבר עמהם עד שנדמה להם בבירור שהוא מהעיר לגורנה. אחר כך ראו שלא כנו, וביזו אותו מאוד מאוד. פעם אחת דיבר עמהם ונדמה להם שהוא הבן של הקומרנר, מי זה? רבי יוסף, רבי משה יוסף ליק וורניק, שהיה מגיד מקומרנה, ואחר כך היה בעיר סדיגורה. אחד מהרבנים, אז חשבו שהוא הבן שלו. ככה חקרו אותו, והוא זרם איתם, נתן להם להבין שהוא הבן של הקומרנר. שהייתה אז מחלוקת גדולה עליו, על הקומרנר. ואחר כך בתוך הדברים האלו התחיל רבנו זה לקלל את הקומרנר. אמרו לו, איך אתה מקלל את אבא שלך? אמרת, הוא אבא שלך. וראו שעדיין לא עמדו עליו, עוד פעם בלבל אותם, בכל פעם היה לו שם אחר, וכל שם שקראו לו, ישר הוא ענה להם, כן? פתאום יצא מפיהם, קראו לו ישעיהו, כדי לנסותו. אם הוא הבן של הקומרנן, ששמו היה ישעיה. אז רבנו, כן, כי ישר קם ואמר, כן, כאילו הוא ישעיהו. ונדמה להם בוודאי שהוא הבן של הקומרנר. אמרו לו, אתה בוודאי הבן של הקומרנר, ושיב להם והוכיח להם שהוא לא בנו. בתוך כך התחיל לדבר מהמתנה ששלח הקומרנר לבנו. והתחיל רבנו זל תכף בבקשם להפציר בם שיהיו מראים לו את המתנה שלו, כאילו הוא הבן של הקומרנר, ונשלחה מתנה לבן שהוא בנסיעה לארץ, אז האבא הקומרנר שלח עם מישהו מתנה לבן שלו, ורבנו שיחק אותה כאילו המתנה נמצאת אצלכם, אתם השליחים, תנו לי את המתנה שאבא שלח לי. וראו שוב שהוא בנו, היינו מדבר בזה. אחר כך דיברו עם מאוד וקילל את הקומרנר עוד פעם, ונבעלו מאוד. ובאו בכעס גדול, ביזו אותו מאוד מאוד, כשאלו אותו, למה אתה אומר עכשיו ששמך כך, ואחר כך שם אחר, וכן בשם מקומך אתה משנה בכל פעם? השיב להם רבנו זל, היות שכל שם ושם הוא כפי המידה והספירה שנחזות בו, ואני ברוך השם כולל את כולם.
יעטוף ברוך מילותיי, מלאכי שרת יישאו לי, את משכנותיך אשרה.
ואני הולך תמים, דובר אמת במשרים, שפתיי לא חשות לאלוקים, אני כאן הלב בשחקים, בכל תודה נושא תפילה, תקווה בלב ואהבה, גלי הים נשאו אותה אליך.
ועבר על רבנו זל, ורבנו זל עשה כל מיני פעולות שיבזו אותו עוד יותר. הכל הוא עשה בכוונה שיבזו אותו ויורידו אותו וישפילו אותו מטה מטה. וכמה פעמים היה מעורר אותם מהשינה והתחיל לדבר עם הם באמצע השינה, עד שבאו בכעס גדול, מה אתה מעורר אותנו בלילה? והתחילו עוד לקלל ולבזות אותו מאוד. פעם אחת בערב שבת קודש באו הם מבית הדבילה, חזרו מהמגווה, ורבינו זל היה שוכב על הדרגש, יחף בלי חגורה, בלי כובע העליון, ככה כמו איזה זרוק, זה לא מתאים גם, אפילו לא לרבי, לחסיד, סתם חסיד, לא יושב בלי כובע, בלי כלום, בלי... שאל רבינו זל אותם, מפני מה בכל השבוע הגוף שלי קל ואין לי כבדות, ועכשיו יש לי כבדות גדולה מאוד, עד שכמעט איני יכול לעמוד ממקום זה? השיבו לו מחמת שבכל ערב שבת קודש הנשמה שלנו עולה למעלה, ונשמה יתרה באה למטה, כמו שהגמרא אומרת, ואצלך הלכה הנשמה שלך ונשמה יתרה, אתה לא זוכה לקבל, על כן אתה כמו אבן, הגוף שלך כבד כמו אבן. ככה השיבו להם, השיבו לו, השיב להם רבנו זל, אוי לכם, אפילו דבר קל כזה אין לכם תשובה, אתם לא יודעים מה להשיב. הוא ביקש מהם שיקבלו אותו על שבת אצלם, שיערכו אותו שבת, הנה הגיע שבת, ולא רצו. אך את האיש רבי יצחק שהיה עם רבנו אמור, אתה בוא תתארח אצלנו שבת, סעודות שבת, אבל הוא לא. והוכרח רבנו זל לאכול מחלה חלב לבד, לא רצו לקבל אותו לשבת. כי לא רצה לאכול שם בשר, ולהם היה שוחד, הוא לא היה לו, אבל כן אכלו בשר בשבת, והוא אכל דברי חלב. וכן בשבת הייתה להם מחלוקת גדולה מאוד עמו, ורצו כבר עם אלימות, עם ידיים, תחילו לדחוף את רבנו בחוץ, כבר העלה להם את הסעיף, כי הוא מה, נכנס אצלהם, לתוך החדר שלהם, אפילו זה באכסניה מדובר, כן? אבל פי שלא אכל עמהם, אבל הוא נדחף לתוך החדר, ככה כמו נודניק, להטריד אותם, והם התחילו לריב עמו עד שרצו לדוחפו לחוץ, והיה רעש גדול שם, וכן בבוקר היה גם כן כך, עוד פעם עשה להם. ועשה שם רבנו זל כל מיני קטנות ופחיתות אשר אין לשער וספר כלל, הלביש את עצמו במלבוש קרוע והלך יחף בלי נעליים ובלי כובע העליון, וככה יצא לרחוב והלך כמו אחד הפחותים שבפחותים ומקל בידו. ושיחק עם הנערים שם במשחקים, דוקרף כזה עם מקל, כמו שהילדים היום משחקים כזה דוקרף עם צחוק. וכיוצא בזה עניינים רבים כאלה, מענייני קטנות פחיתות שעשה שם איזה זמן להסתיר את עצמו. ואמר אז רבנו זל האיש האמור רבי יצחק, שאלו הביזיונות והקטנות תהיה לו טובה גדולה בהליכה לארץ ובחזרה מארץ. כי רואה שיש לפניו מניעות עצומות, ואי אפשר לבוא לארץ ישראל כי אם על ידי קטנות זאת, שהוא מקטין את עצמו והולך קרוע ומוריד את עצמו למטה למטה. ואמר שאם לא היו לו אלו הביזיונות והקטנות, לא היה אפשרי לו להיכנס לארץ ישראל בשום אופן. ואמר שרואה שהוא מוכרח להישאר שם באיסטנבול, דהיינו למות שם. אך אלו הקטנות והביזיונות מצילות אותו, כי קודם שבאים לגדלות צריכים ליפול תחילה לקטנות. והיות שארץ ישראל היא גדלות דגדלות, מוחין דגדלות, על כן הוא צריך ליפול קודם לקטנות דקטנות, הירידה לצורך העלייה. ואמר שעל כן לא היה יכול הבעל שם טוב להיכנס לארץ ישראל, לא זכה, כי לא הצליח הבעל שם טוב להוריד את עצמו לקטנות דקטנות.
ישראל, ישראל, האומרים, 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 שמע ישראל, שומר ישראל, ישראל.
ואחר כך נסעו שני אנשים הנ"ל, נפרדו, הם נוסעים חוזרים לאוקראינה, הם נמצאים עכשיו באיסטנבול, ורבנו בכיוון ארץ ישראל. וציווה רבנו ז"ל לרבי יצחק שייתן לשני אנשים מהמאכלים ומהשקעות וממיני המרקחת שלהם שהיו עמהם, ניתן להם מהכל. ורבנו ז"ל רצה לשלוח עמהם איגרת לביתו. כן, מכתב לשלוח לאשתו. רבנו רוצה לשלוח מכתב דרכם עם שני הבחורים האלה. אך הם לא רצו לקחת ממנו. רק את המכתב של רבי יצחק לקחו. ורבנו זל עשה בחוכמתו, והניח איגרתו בתוך האיגרת של רבי יצחק, בתוך המעטפה שלו, דחף אותה פנימה, שהם לא ידעו, הם לא רצו לקבל מרבנו, אז הוא הכניס את המעטפה, את המכתב שלו בתוך המכתב של רבי יצחק, ונפרדו מהם ונסעו לדרכם. והיא בנוסעם באמצע הדרך התעוררו לפתוח את האיגרת, אמרו אולי יבינו איזה רמז, מי זה האיש הזה שנוסע עם רבי יצחק. באמצע הדרך ככה. מי הוא ומאין הוא ומה עניינו? כי הייתה להם סקרנות גדולה להתוודע מי רבנו זל. אבל האיגרת נעלמה מהם ולא יכלו למצוא אותה, כי שכחו איפה שהיא ניחוה. עד שבאו אל הקמה בוולחי. קמה זה תחנת הגבול, מעבר הגבול. עד שהגיעו לגבול בעיר וולחי. אז מצאו האיגרת אצלם. וראו מן האיגרת, פתחו וקלטו שזה היה רבנו. הם הראו, כן תאמהו ונבעלו מאוד. מה הם עשו? לרבנו, איך ביזו אותו, זה מכה, עכשיו הם הופתעו מהדבר הזה, לא ידעו מה לעשות עם עצמם. האחד משניהם, שהוא היה העיקר שביזה וחרב וצייר את רבנו זל מאוד מאוד, תכף ומיד כשבא לביתו, נפטר. ואחר כך שנתוודה לרבי יצחק, האיש היה עם רבנו זל, שזה שביזה את רבנו נפטר, תכף ומיד כשהגיע לביתו, שאל את רבנו, איך קרה דבר כזה? הלא כתיב, יש פסוק במשלה, גם אנוש לצדיק לא טוב. ככה הגמרא מסבירה שהצדיק לא טוב שהוא מעניש. אז איך רבנו, בגלל שביזו אותך ככה, הענשת אותו, האדם הגיע הביתה נפטר. השיב לו רבנו, בוא נגיד לך משל. מלך אחד, היה לו בן, לא בן שלו, בן של אחד השרים שלו, שהוא אהב אותו מאוד. ממש אהב את הבן הזה של אחד מהשרים שלו. וחיבב אותו וקרבו בכל מיני אהבה וחיבוב. אחר כך כשגדיל, הילד הזה, יעז נגד המלך, התחצף למלך. ואמר המלך, תדע, אף על פי שאני אוהב אותך מאוד, אף על פי כן אי אפשר לי לעבור על החוק, יש חוקים פה במדינה, ולפי החוק שמי שמבזה את המלך, דינו מיתה. ככה רבנו מספר לו את המשל הזה. ותכף ציווה המלך לסגור אותו בתוך בית סוהר, את הבחור הזה שהוא אהב אותו כל כך, אבל מה לעשות? עבר על החוק, אפילו הבן של המלך עובר על החוק, אין פרוטקציות, צריכים להביא אותו לבית המשפט. אז שם אותו בבית סוהר, את הבחור הזה שהוא אהב. והתחיל זה הבן של השר לצייר בדעתו האיסורים שלו, שיהיה לו מן המיטה. התחיל ככה לדמיין, הולכים לתלות אותו, וראה שצערו לא נמשך זמן הרבה, כמה הוא יצטער בכלא, עד שיתלו אותו, אחרי זה נגמר. אבל אחר כך התחיל לצייר בדעתו הצער של המלך, הוא יודע שהמלך אוהב אותו, אחרי שהוא ייפטר, איזה צער יהיה למלך, ויהיה גדול מאוד הצער הזה, כי הוא יודע שהמלך אוהב אותו מאוד, ויהיה לו געגועים הרב מאוד, וצער גדול מאוד יהיה, לעולם הצער יהיה עליו. והייתה לו רחמנות על הצער של המלך שהצטער אחרי שהתלו אותו יותר מהצער של עצמו. וחשב מחשבות איך להציל את המלך מצערו. והתיישב. הלו חזל אמרו שבושה חשובה כמו מיטה. אם אתה פוגע בבן אדם, מעליב אותו, המלבי פני חברו ברבים, זה שופך דמים. הרגת אותו אם ביישת מישהו ברבים. מספיק רבים, זה מספיק שיש כמה אנשים, זה לא חייב להיות מול אלף איש, כמה אנשים פגעת במישהו, זה דקירה בלב עם סכין, לכן הדמים עולים לפנים, בן אדם מסמיק, כי הדם עלה לו מהלב לפנים, אז חזל ישבו את זה לרצח ממש. אז בן אדם צריך להיזהר מהדבר הזה, שיגבור את עצמו יותר טוב מאשר יבזה מישהו ברבים או יפגע במישהו חס ושלום, זה דבר מסוכן. אז הוא חשב, אותו בחור, שצער הבושה, בושה זה כמו הריגה. אז הוא ביקש מהשומר שלו בבית סוהר להכניס אותו למלך, הוא רוצה לדבר עם המלך. אז הוא בא למלך, אומר למלך, ידעתי, כי הצער שלך יותר גדול מהצער שלי. אבל אתה לא יכול לעבור על החוק, זה החוק. אבל יש לי עצה. תעשה איזה תחבולות, תזמין אותי נגיד לארמון מול מלא אנשים, תעשה איזה מסיבה משהו, ותכניס אותי גם כן למסיבה, ותסדר שמישהו מהשבועים, יש לך הרי בבית סוהר יש אנשים שעומדים לתליה, שבועים, גזלנים, רוצים, כך אחד מהם, תביא אותו גם לאולם, ותגיד לו, ואני אתגרה בו, ככה יפגע בו וכל מיני, עד שהוא יתחיל להתעצפן עליי ויבזה אותי ויקה אותי ברבים, ואז הביזיון הזה שהוא יעשה לי זה יהיה כמו מיטה, תגיע לי מזה בושה גדולה, והנה עכשיו כאילו אני מת. אז קיימת את החוק שכאילו הרקת את האדם שעבר על החוק, כן, אותי הכוונה. אחר כך יתלו את הגזלן, החייב מיתם ממלא, נכון? אותו אחד שיבזה אותי, שאני אתגרה בו, הוא צאת אותו מבית סוהר, הוא עומד לתייה, תליה ממלא עומד לתייה. אבל עכשיו רק בואו נשתמש בו בזה, שהוא מבזה אותי, וזה, אז עכשיו זה לא כבוד למלך, שבן אדם באמצע ארמון לא עושה חשבון למלך, יוצא נגד הבחור שהמלך כל כך אוהב, לא עושה חשבון ומבזה אותו, אז אתה תגיד פסק דין, מגיע לו מיטה. אבל אף אחד לא יודע שהוא מהבית סוהר, כבר הוצאת אותו ויש עליו כבר גזר דין מיטה. אבל בשביל הכבוד של המלך, אתה תצעק באולם, תתלו אותו. והם יחשבו שתולים אותו בגלל הכבוד שלך. ואף אחד לא יודע שהוא ממלך כבר... ולא התחלל כבוד המלכות והעבד שלו. ככה רבנו אמר לו את המשל. אז רבנו אמר לו אותו דבר. אחד מבזה את הצדיק. כן, אותם שני בחורים האלה שביזו אותי באיסטנבול. ובאמת הביזיון הזה שהם ביזו אותי עשו לי טובה גדולה. כי מחפר לו על זה מה שהיה חייב להסתלק. ונתחלף על בושה בגלל שרבנו הוא אמר שהקטרוגים לא נותנים לו לעלות לאונייה והוא חייב למות שם באיסטנבול. אז הוא סידר את כל הסיפור הזה של הבושה והביזיון שנחשב כמת ואז התכפר לו. אז עכשיו, את מי הוא ייקח שיבזה אותו? אז לקח אחד שאחד שהוא ממלא כבר הגיע התאריך שלו למות, אותו בחור. אז זה לא כאילו אתה חושב שאני התנקמתי בו. הוא מסביר לרבי יצחק, התנקמתי בו והוא הגיע לשם בגלל שהוא ביזה אותי נפטר. הוא היה צריך להיפטר. הקדוש ברוך הוא זימן אותו בשביל ההצגה הזאת בשבילי. אבל פי כן, אין זה כבוד שמיים שלא לקח נקמה מזה שביזה את עבד המלך החביב לו מאוד, ולהעניש את זה שביזה את הצדיק בשביל זה, על כן לא ניחה כמה, כאנוש לצדיק לא טוב, על כן הקדוש ברוך הוא סובב סיבה, מעמיד על הצדיק איש כזה שהוא חייב מיטה ממלא, הגיע הזמן שלו, ומזמן אותם לפונדק אחד, וזה מבזה את הצדיק, והצדיק נפטר בזה מהדין שהיה עליו, והאיש הזה נענש בכאילו, הרי הוא ממלא היה צריך למות, והתקדש שם שמיים, שבשביל כבוד הצדיק נענש, הוא באמת גברה קטילה קטיל, זה אדם מת נהרג, הוא כבר מת ממלא לפני כן, כי כבר היה חייב עונשו מקודם, כי ישרים דרכי השם ולא עוולת בו. ומיד אחר נסיעת שני האנשים האלה מאיסטנבול בא אל רבנו זל הסרסור מהספינות. כן, הרי לפני ששני הבחורים האלה חסידים חזרו לאוקראינה הם באו לסרסור של הספינות כזכור ואמרו לו שיתפל ברבנו ולא ייתן לו להגיע לארץ. אז הוא זה מה שנשאר אצלו אחרי שהאלה נשאו, אבל הוא קיבל את הלשון הרע שלהם שפה רבנו הולך לעשות מחלוקת. אז הוא בא לרבנו ולרבי יצחק והראה להם אגרות הרבה מצדיקי דורנו ששלחו אליו בקשתם להיות לעזר לאלה שנוסעים מאוקראינה לארץ ישראל, החסידים שנוסעים. אז הוא הראה להם מכתבים שהוא מקבל מהדבורים, זאת אומרת, תראו, אני לא סתם בן אדם, אני בן אדם חשוב, הדמורים שולחים אליי מכתבים שאני אהיה סיוע ועזר לחסידים שעוברים ממקום למקום, כי הוא חשוב בין שרי מלוכה, כי כמו שאמרנו, חמתו נכנסת אצל המושל הטורקי חופשי, וכן תדעו, הוא אומר לרבנו, אם תגלו לי מי אתם ומאיזה משפחה אתם, הרי טוב, ואם לאו, יש לאל ידי לעשות עמכם רעה, אשר לא תוכלו לחפרה, ולא יועיל הון לשחד בממון, ולא עדיין שלא תיסו לארץ ישראל, גם תהיו בבית האסורים. כך הוא איים על רבנו. כאשר שמע זאת רבנו, מיד אמר לו האמת, ששמו רבי נחמן, והוא הנכד של הבעל שם טוב, ונכד רבי נחמן מאורדינקה. מיד הוא שמע את זה, הסרסור, לא יודע, שמע את השמות, לא מכיר אותם. את השמות האלה, נסוג הסרסור אחור והלך מאיתו. לא אמר מילה, רק הלך. למחרת בא בחזרה אל רבנו זל בהכנעה גדולה, הלך לברר מי זה השמות של הצדיקים שהוא הזכיר, ואמר לרבנו זל בנשון הכנעה וחיבה, רבי השם עמכם, תדעו שכל הטובות תקבלו מאיתי. ושכרכם יהיה כפול על זה שגיליתם לי האמת. כי אם לא הייתם מודים לי, הייתי מוסר אתכם לבית הסוהר, והייתי נענש בעל מדן בעולם הזה ובעולם הבא. ובקשתי ממכם לקבל טובה מאיתי, אני אתן לכם שכירות של הספינה, שאר הדברים, אני מוכן ומזומן לשרת אתכם.
בואי בשלום, עטרת בעולם גם ברינה ובצהולה תוך אמוניהם הים סגולה בואי בשלום בואי בואי
ידידיי היקרים, מאזיני כל הנחל, ברסלב, הגיע הזמן ללכת להתבודדות, אנחנו כבר אחרי חצות, ללכת להתבודד, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לאהוב אותו, להתחבר אליו, חסד, הקדוש ברוך הוא, רק טוב עושה לנו, ברוך השם. מתנה עשה לנו שברא אותנו בכלל להיות בתוך הסרט הזה, אם לא, לא היינו בסרט, אוי ואבוי. מתנה, לאהוב את הקדוש ברוך הוא, להתבודד, לדבר, לדבר בשביל החברים, בשביל הילדים שלנו, בשביל האנשים שלנו, לדבר, לבקש על כולם, על כולם, כולם זקוקים לרחמים. זה נקרא צדיק, שלא חושב רק על עצמו, חושב על כולם, דואג לכולם. ובעזרת השם, שבוע הבא נמשיך את הסיפור הנפלא הזה של רבנו, נסיעה לארץ ישראל, באותה שעה, בעזרת השם, שעה 10. הייתי נשאר איתכם עד הבוקר, חברים יקרים, אבל צריך להיות עם השם, התבודדות נעימה לכולם, והמשך ההזנה הרבה.
בואי בשלום, עטרת בעלה, גם ברינה,